אז יאללה, לא המדרש עיקר אל המעשה, בזאת השם, שזכה לשמור, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים. אנחנו נמצאים בשעה טובה בפסקה ג' בפרק ד'. אנחנו קרובים מאוד לסיומו של הספר, למרות שלמען הכנות נודה שדילגנו על כמה פסקאות. לפעת ריחמתי על עצמנו, אז דילגנו עליהן כפסקאות ארוכות ועמוקות, בחלקן גם לא מובנות לי. לא רציתי להתבזות בפניכם, לכן לא למדנו אותם. אבל אפשר להגיד שאנחנו די קרובים לסיומו של חלק הראשון של הספר. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכול נהיה ברוך. איי, איי, איי. איזה יופי. ארחת, איפה אנחנו? בחשבון הנפש ליון ומעשה, רואים? נורא חם. היום ראשי יש שרב היום? שם? חם. כן, אז חשבון הנפש לעיון ולמעשה. עכשיו דיברנו במהות חשבון הנפש, דיברנו יותר על על עקרונות חשבון הנפש, הגדרה של חשבון הנפש, והדגשנו בעיקר את התשקיף הנפשי, נקרא לזה כך, שחשבון הנפש, כלומר, מה מתרחש בתוך נפשנו פנימה? האינסטלציה הפנימית של המידות, אולי של המחשבות גם. כן, בדיקה תהומית, מהותית, של הרבדים הנפשיים. הצבנו, או לפחות הגדרנו שחשבון הנפש זה הצבת מראה. בלא כחל, בלא סרק, בלא פרקוס, בלי אלמה, בישרות גדולה. הצבת מראה שדרכה משתקפת נפשנו. על כל מצביה, או על מצבה אמיתי, דוח אמת, בלי טיוח. זה פן חשוב ביותר, כמובן שאין ספק גם שהוא, הייתי אומר, הוא פן חשוב ביותר. נמנע מלהגיד שהוא חשוב ביותר, הוא חשוב מאוד. נמנע להגיד שהוא חשוב ביותר, או רק הוא, תכף אנחנו נראה איזה עניינה של הפסקה היא להראות לאן חשבון הנפש הולך. כלומר, אין די להתחיל. באותו תשקיף, אין די להסיק את לקחי המלחמה, אלא צריכים גם ליישם אותם, במילים אחרות. כן, זה שלב מאוד מאוד נחמד ויפה, להסיק את לקחי המלחמה, אפשר גם לחבר לזה, כן, כרכים עבי קרס, כן, אבל, אין המדרש עיקר, כמו שאמרנו, אלא המעשה. כל הלומד, על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. יש רש"י אחד שמבאר, לא, כן, אין, רש"י אחד, כן, איזה נוסח של רש"י במסכת אבות, לא זוכר בדיוק מה המקור שלו. כל הלומד על מנת ללמד, אין מספיקים בידו ללמוד ולמד. אפילו ללמוד ולמד, אין מספיקים בידו. כל הלומד על מנת ללמוד ולמד, לשמור, לעשות ולקיים, מספיקים בידו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. כן, כמו שאמרנו, אין המדרש עיקר, אלא המעשה, וכן הלאה. ולכן מתבקש הוא, שחשבון הנפש, או הפן הנוסף של חשבון הנפש, יהיה למעשה. כמו שרב אומר כאן, לעיון ולמעשה. זאת אומרת, פה הפסקה הזו למעשה כולל את שני חלקי הנפש. כן? חוברת, ביחד. כן? והיה האוהל אחד. כן? 50 היריעות, חוברות, אישה אל ראותה, והיה האוהל אחד. כלומר, חשבון הנפש הוא עדיין לא אחד. חשבון הנפש הוא עדיין חסר, הוא חלקי. כל עוד אנחנו שמים דגש גדול מדי, כל שכן בלעדי, מופרז, על הצד העיוני של חשבון הנפש. למרות שהוא כולל תובנות אין סוף ביחס למצב נפשי וכן הלאה, אין בו די. הגבורה צריכה ללכת במורד אל העולם המעשי שלנו, ולדרוש מהעולם המעשי לציית למסקנות. ליישמם, לעקוף, כן? את המסקנות העיוניות על הצד המעשי של החיים. כן? זה דבר מן הסתם יותר קשה, כי אנחנו בכלל רוצים באמת, והכל נשמע בית פרעו, לאמור, אחרי יוסף באו, שרוצים להשמיע את כל השם בבית פרעו, בתוך הנפש, חוד שכן בגוף, חומרים לגוף אין כנפיים כידוע, אז הוא קשה לו, קל מאוד להשמיע את הדברים בעולם הפנימי הנפשי, כל שכן בעיוני, כן, אנחנו יושבים, מתפלפלים פה מבוקר ועד ערב, ולרגע אפשר כבר לחשוב שאנחנו צדיקי עולם, לפחות מצד הידיעות שלנו, איפה אנחנו, בעולם הבא. אבל תראו איזה פער אדיר שיש בין הידיעות לבין הנושא. לכן, אם חשבון הנפש נעצר במורד, במורד החיים, בעולם התחתון, תרתי משמע, לא טוב הדבר. לא טוב הדבר. זה יצירת שתי רשויות, ולא מייסים. אנחנו יוצרים שתי רשויות לאמור, הקדוש ברוך הוא רק בשמיים ולא בארץ. מעולם לא התכוונו להגיד דבר כזה במפורש. מי שיבוא ויאמר לנו שאנחנו מקצצים בנטיות, אנחנו נורא נכנס אליו. אבל למעשה זה מה שאנחנו עושים. אם אנחנו לא לוקחים את חשבון הנפש, ועל פיו אנחנו כרגע ממש עושים את צעדנו בעולם הזה, בפועל, ממש כך. לכן הרב הקדיש לזה לא פחות מ-30 שורות. כן? מתומצתות מאוד, שמעט המחזיק את המרובה, זה לא המקום היחידי שבו מדבר על הנושא הזה. אבל הנה פה יש איזה פתח, התחלת. כן? תן לחכם וחינת, תן לחכם ויחכם עוד. כולנו מצווים להפוך ולהפוך הפסקה הזו. כן? ובאמונת חכמים נפלאה גם ליישם אותה. לא סתם מסתפק בזה שלמדנו ונלך לאן שנלך. כן? נקסט מה שנקרא. כן? תרבות הנקסט. אלא, כן? לקחת לתשומת ליבנו את הדבר. תשומת ליבנו. ובואו נראה מה שהוא אומר כאן. חובת הלבבות, יש לכם? כולם יש דפים? כדאי להסתכל, מילים. חובת הלבבות, פרק א' משער חשבון הנפש, או שער שלם שנקרא חשבון הנפש. חובת הלבבות, רבנו בחיי. חובת הלבבות, פרק א' משער חשבון הנפש, אמר, שכבר הוזהרנו על חשבון הנפש, שהוא ההשתדלות בינו לבין שכלו, במה שיש עליו מהחובות. כן? כבר הוזהרנו פירוש הדבר, כן? שאדם מצידו צריך לבדוק. כן? זה נקרא הוזהרנו. אין לסמוך בשום פנים ואופן על אוטומציה בחיים. ההזהרה היא באה כנגד ההרגל. זה גם ההבדל בין הביטוי הזהרה או זוהר, כן? זהירות, זה מישון זוהר. הוזהרנו פירוש דבר שאתה חייב להגיע למצב של זוהר, למצב של בהירות נקרא לזה כך. כן? ביחס להתנהלות הנפשית שלך. יכול להיות שאדם יישב יום שלם בית המדרש, ולא ידע דבר וחצי דבר על ההתנהלות הנפשית שלו. אמרנו זה כבר כמה פעמים. יראה לו כאילו אצלו הכל בסדר. כן? הוא לומד סך הכל. אף אחד לא יכול להכחיש שעינה וראשו בספר עם בוקר בדרם, אבל מרבה הפלא, הוא לא יודע דבר וחצי דבר על עולמו הפנימי. הוא לא יודע איזה מידות מקננות בקרבו, הוא אפילו לא יודע שהמידות האלו, שליליות, הן לוקחות חלק במהלך לימודו. ממש. הוא ישן, והיצר הרע ער לו, מה שנקרא, ופועל. כן? בסדר. לא חידשתי שום חידוש, רק הדגשתי, לא חידשתי. הזהירות, היא באה בעצם לעורר אותנו להכרה. אנחנו צריכים להשתמש בשכלנו. שכל האדם הוא בא להחליף, כן? או לקחת את הממשלה מידיו של האינסטינקט. אדם לא יכול לחיות על פי אינסטינקטים, מכיוון שהעולם האינסטינקטיבי שלנו לא שלם. אנחנו לא בעלי חיים. בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא נתן להם באינסטינקט, הוא צרב להם בתוך האינסטינקט, את כל התנהלות החיים. יש להם את התוכנה להתנהל כל חייהם, בצדקות נוראה. איך אומר רב צוקרמן, החתול הוא צדיק, הכלב הוא צדיק, מכיוון שהוא בכל חייו צודק. הוא עושה את מה שצריך לפי מה שבראו האלוקים. עד שהוא נכנס לביתו של האדם, מתחיל לאכול שוקולד, כן? אבל כל עוד הוא נמצא בטבע, כן? הוא ממש צדיק. כן? זה הכוח של האינסטינקט. אצל האדם, מכיוון שכבר נשתלב כוח השכל בתוך הנפש, ממילא השכל מעכב ומערער על אומנות האינסטינקט. ואם אנחנו מניחים לאינסטינקט לנהל אותנו, כן? לא נגיע רחוק. לא נגיע רחוק. תראו את האינסטינקטים החלושים של האדם כבר מרגע לידתו. שור בן יומו קרוי שור, אדם בן יומו קרוי תינוק. שור בן יומו כבר עומד על שתי רגליים, רץ, קופץ, אוכל. לא צריך להזהיר אותו מפני הבור ולא מפני האש. ילד קטן, ראיתם? שימו את הילדים שלכם. כן? אל תשימו. כן? תאמינו לי. לא כדאי לשים. אתם יכולים שם לעשות איזה גדר מסביב, אבל תראו לאן הוא הולך. כן? חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. הוא על הספה, קופץ ראש על הרצפה. בכלל אין לו שום מושג לגבי גבעים. שוב התמצאות במרחב, עולם נראה לו כמישור, פשוט שיקור. כן? איפה אינסטינקטים? איפה אינסטינקטים? תסתכל על הג'ירפה, תסתכל על הפילון, פילון. כן? כבר ברגע הראשון, כבר הוא עושה כל מה שצריך. האדם הוא חלוש, להורות שכל התקדמותנו על פי השכל. לכן האדם צריך את שמירה יתרה בתהליך הגידול שלו. צריך אמא מימין, אבא משמאל, וללה ורוחלה וטובילה וברכילה, כולם ישמרו עליו, כולי היי ואולי, הוא יצא בנז מתקופת הילדות שלו.
מה המסעית שעובר?
מה?
מה המסעית שעובר בגשר נמוך?
אפשר.
לא ילד,
אבל הוא... אם זה הדימוי שכן, בסדר, בסדר, שוב. כן, כללו של דבר, סכנה גדולה. לא לסמוך על האינסטינקט. צריך להיזהר. אז מה כבר נגיד? אם אנחנו מדברים, פה אפילו על פעולות פיזיות, כן? מה נגיד כבר? על האינסטינקט הנפשי? אוי, 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 איפה האינסטינקט? איפה האינסטינקט הנפשי שלנו נמצא? ברוך השם. אגב, יש מי שאומר, ובצדק, שברוך השם, בוא נלמד זכות על האינסטינקט. אלמלא האינסטינקט הנפשי שלנו, בענייני מוסר וכן הלאה, חלקנו לא היינו פה. יש את ראי וחיים בלאו, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אבל עד שהשכל יבוא ויברר את האינסטינקטים האלו וירומם אותם בקודש, צריך מוראה של מלכות, אחרת יש את ראי וחיים בלאו. זאת אומרת, גם לאינסטינקטים מצד שני, אי אפשר כך לסמוך. כן? השכל חייב לבוא אפשר. לכן, בחובת הלבות שהוא בא לדבר חשבון נפש, או, קודם כל, כן, מדבר על חובת ההכרה וידיעת, או ההשתדלות בידיעת, כן, במה שיש עליו מהחובות. כלומר, בוא ושים עצמך אל מול חובותיך ביחס לאלוקים. מה חובותיי ו... או מה חובתי ואסנה. כן? זה חשבון הנפש. זה מה שאמר שם בחובות ולבבות. כן? ההשתדלות בינו לבין שכלו. כן? במה שיש עליו מהחובות. אגב, שימו לב לביטוי המיוחד, בינו לבין שכלו. מה זה בינו לבין שכלו? מי זה בינו ומי זה שכלו? מי זה בינו ומי זה שכלו? מה זה בינו לבין שכלו? ביטוי מוזר, לא? בינו לבין שכלו. מה זה שתי רשויות? יש שכלו ויש הוא? מה זה? אלא זה בא להדגיש את היתרון המיוחד של השכל. למה השכל והוא נחשבים שני דברים? כי בינו זה כל העולם השמרי שלו, האינסטינקטיבי, העיוור. ושכלו זה הנקודה הארכימדית. זה מבט הציפור. בינו לבין שכלו. השכל, כן, או בלשונו של חובת הלבבות, איך הוא מכנה את השכל? הזכרת האלוקים באמצעות השכל. השכל הוא הכוח שבאמצעותו אנחנו מתרומים לדעת האמת. לכן זה נקרא בינו לבין שכלו. בינו זה מציין את הצד הסובייקטיבי, האינסטינקטיבי, העיוור, הטבע שואט בלא מגמה, ואיזה מין, מין סוס שוטף במלחמה. ושכלו זה המלך. מוח לב כבד. מלך. זה הכוח המפקח, מלך שולט על הלב, בלשונה של תניה, מלך שולט על הלב, או שליט על הלב, כן? מלך, אם אתה מהפך ושם את המוח בצד, או דוחק אותו על תחתית הסולם, אז איך זה? כלום. אתה שם את הכבד למעלה, מקור התאוות, את הלב, מקור הרגשות, ואת המוח אתה שם למטה, מה אתה נהפך? כלום. שום דבר. אם אתה שם אותו במיקום אחר, אתה לימך, כמו שאומרים. זה לא הלך, אתה שם את הלב למעלה, את המוח באמצע, לא טוב. לא, את המוח למעלה. זה בינו לבין שכלו. כן? אתה חייב לבוא עם שכל נקי, נקי וטהור. כן? לא משוחד, ולא משוא פנים, ולא מכך שוחד, כדי שתוכל לעשות חשבון נפש באופן טהור. כן? אחרת נותנים לחתול לשמור על השמנת. לא טוב. רוח הגדול
זה 10 קומות, קומה עליונה
אין דיירים.
זה הרוח הכי
פירושי לפירושו אחרי זה אצל ירמי, בהפסקה, יותר 5 דקות לשיעור של רבי גון. מבטיח לכם שתצאו חכמים מאוד מאוד. כן.
כן. האינסטינקט זה הכוח המתעורר
שאנחנו מדברים? כוח המתעורר, כן. זה הכוח המתעורר, הכוח המרגיש יותר. כן. כוח המתעורר, כן. גם בלא דעת, לא טוב. זאת אומרת, כוח המתעורר בלי הדעת, בלי השכל. כן. כוח המתעורר, כוח הרגשי. בשולב זה כוח הזן, תאוות האכילה וכן עצמה. כל הכוחות הנמוכים עושים יד אחת, כן? עושים יד אחת, וכמובן לא מאפשרים לתוכן של החיים, העמוק, לצאת לפועל. חונקים אותו סביב סביב. עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים. איזה מחנק, כן? גם של אור השמש, וגם של משק המים מלמטה, כן? אותם טפילים. לא נותנים לאדם להתחבר למקום הגבוה שלו. זה תפקידו של השכל. כן? לבוא ולעזור לנפש להשתחרר. ואין פדיון שבועים כזה. כן? כן? הלאה. אני קורא זה שוב פעם, נמשמש את המילים שוב. וחובת הלבבות, פרק א', משך חשבון הנפש. אמר שכבר עוזרנו על חשבון הנפש, שהוא ההשתדלות בינו לבין שכלו, במה שיש עליו מהחובות. אגב, תרשו לי רק לציין, הביטוי השתדלות, כן? הביטוי השתדלות הוא ביטוי מיוחד בעברית. יש לזה מקור גם, אפשר, אפשר להבין מה זו השתדלות, מה כוונתה, כן? מפירוש אונקלוס לפסוק ויאבק עמו איש. איך מפרש, מפרש אונקלוס ויאבק? השתדל עמי גברה. אז אתם רואים שמאבק והשתדלות זה דבר. אז אם אדם רוצה לדעת אם הוא השתדל או לא, צריך לשאול את עצמו אם נאבקתי או לא. כן. יש אדם שלמד את הסוגיה, ישאלו אותו, למדת את הסוגיה היום? כן. האם נאבקת על הסוגיה? נאבקתי? זה כבר עניין אחר. לא ראיתי שעלה אבק, אבל... בסדר, אבק לא ראיתי. כן. אבל למדתי. לא נאבקת? לא, לא נאבקתי. כן? אז עדיין לא גדר של, כן, לימד תורה, אם החוקתה יתלך, שתהיו המילים התורה. כן? גדר העמל הוא למעלה מזה, והוא חושב, גם זה טוב, הוא חושב. כן? כן? אבל עדיין לא הגדר. לכן אומר, השתדלות. חשבון הנפש צריך להשתדל, להתאמץ, כן? כדי באמת שיעלה בידינו הידיעות החשובות אלו שעליהם דיברנו. ההשתדלות בינו לבין שכלו, כן? במה שיש עליו מהחובות. מהכתוב האמור, ידעת היום והשבועות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים מעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. רוצה להדגיש רק את העניין של החובות. כשאנחנו מדברים על חובות, אנחנו מדברים תמיד על... כן? אנחנו מדברים תמיד על סמכות עליונה. כל דבר שהוא בא אלינו מצד סמכות עליונה, נתפס אלינו כחוב, נכון? כשהמפקד אומר לי לעשות משהו, לקחת את האלונקה לכתפיים, להתחיל לרוץ, זה חוב. האם הייתי בוחר בזה? לא. יש לו סמכות עליונה לקבוע את תוכנית האימונים שלי. כן? רוב הדברים, המטלות שהמפקד נותן, בעיני החיילה פשוט נחשבים חוב. אם כן, האווירה של החוב היא מאפיינת מערכת יחסים של עליון ותחתון. זה כלל גדול. כן? עליון ותחתון. כן? עד כדי כך, שככל שהדבר יותר עליון, כך זה נתפס בעינינו יותר כחוב. והראיה, שהרי בתורה יש מה שנקרא משפטים וחוקים. המשפטים מאוד מאוד נעימים לנו, כי אנחנו מסכימים להם בשכלנו, לא תרצח, זה מאוד הגיוני, לא תגנוב, גם זה הגיוני, כן? וכן הלאה, יש הרבה דברים הגיוניים. איך אמר אחד מבחירי הדור הפועלים שם, בעלייה השנייה, לא אזכיר את שמו כרגע, כי זה לא לכבודו מה שאני אומר כרגע, אספת פועלים ביבנל, כן? אז אמר חוקים אויבר הזה, אמר, לפני הפועלים, תראו, מתוך התורה אני לוקח כך וכך דפים, כל השאר אני משאיר לדתיים. שאלו אותו, איזה דפים אתה לוקח? את המוסר האנושי. פאה, צדקה. סך הכל יצא לו איזה 4 או 5 דפים, אם רכזים אותם למשפטים קצר יצרים, יוצא איזה 5 דפים. כל השאר אני משאיר לאורתודוקסים. כן? אלו החוקים. אז אתם רואים שכל דבר שהוא משפט, הוא קל לנו יחסית. למה? כי שכלנו מסכים לו. אז אין פה גדר של חוב. אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בזה, אנחנו עובדים את עצמנו. ככל שהדבר יותר בגדר של חוב, זה מה שנקרא חוקים, ככה אנחנו יותר, כן? מקיימים מערכת יחסים בין גבוה ונמוך. יש פה עבודת מלך, מה שנקרא יותר. כן? יותר עבודת מלך. לכן, ההשתדלות בינו לבין שכלו, במה שיש עליו מהחובות, כלומר לזהות את הרצונות האלוקיים שעושים דרכם אלינו. עוד מעט אנחנו נמצאים בחג השבועות. וירד השם על הר סיני, ישראל מתייצבים בתחתית ההר, ויש פה השקה ומגע בין שמיים לארץ, בין תינת התורה. יש פה חוב. כפה עליהם הר כגיגית. חוב עמוק מאוד. הנעשה ונשמע. זה שלב הרבה יותר מאוחר. הנשמע ונעשה. כן, השמיעה. כן, זה שלב הרבה יותר מאוחר. אבל קודם כל, הכל צריך לבוא בבסיס של חובות. כן? רק בזה אנחנו בעצם, בעצם, מניחים את היסוד של עבודת צורך גבוה. כאשר אנחנו מרגישים את אווירת החוב. והחוב הוא נעים מאוד. יכול להיות מאוד מאוד נעים. בעצם הידיעה שבזה אני עושה רצון עליון, זה דבר מאוד נעים. כן? אם באמת האמונה שלי מספיק חזקה ומבוררת, שיש לי עסק עם רצון השם יתברך, למרות שזה עדיין בגדר של חוב, אבל אני נהנה לעשות רצונך, חפצתי. בכל אופן, חובות, מילת מפתח. אם כן ההשתדלות בינו לבין שכלו, מה שיש לנו מהחובות. כל זה נלמד מן הפסוק, יש לו מקור אפילו לפסוק הזה. מה אם כן המקור לחשבון הנפש? לא הייתי אומר שזה מצווה דאורייתא, אבל זה אסמכתא, אסמכתא חשובה למצוות חשבון הנפש. מה אסמכתא? מהכתוב האמור, וידעת היום השיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין או כן, הפסוק הזה מבאר לנו את כן, ממדי ההתפשטות הרצון האלוקי. בשמיים ממעל מציין את העולמות העליונים, בשמיים מתחת מציין כן, את הארץ ואת המים אשר מתחת לארץ ועד כל העולמות כולם. כן, זה ארץ מתחת. כן, כל העולמות כולם. אם כן, זה פריסת, כן, הופעת רצונו. והכוונה, אומר הרב, עכשיו יבר לנו את הפסוק הזה, אם עוד לא הבנו, והכוונה, אף על פי שעניין החשבון, יוצא הרבה למעשים, כן, ולכאורה אין בפסוק זה, זכר למעשים. כלומר, אומר לנו, הרב, מה התכוון חובת לבבות, כשהוא אמר, ההשתדלות בינו לבין שכלו, במה שיש עליו מהחובות? מה הכוונה שלו? מה שיש לו מהחובות? כן? אומר, הדגש של חובת הלבבות זה על המעשה. אם עד עכשיו דיברנו במה שיש עליו מן החובות, לברר את מצב נפשו ביחס לרצון האלוקי, לברר את מצב מחשבתו ביחס לרצון האלוקי, והנה הוא מזדרז לתקן את המחשבות שלו ולחשוב מחשבות יפות ונחמדות, עד כדי כך שהוא מגיע לעיונים רבים, רמים ונכבדים, הוא ממש מתענג אליהם כולו בהתלהבות עצומה. אם הוא פוסק בזה, ונטיית היצר היא לעסוק אותנו, להפסיק אותנו במדרש. הרבה אנשים מסתפקים במדרש. מסתפקים. אפשר להרגיש שזה עונג מיוחד כזה, ולחשוב שהעונג הזה הוא עיקר העבודה, כי באמת זה עונג גדול. ומה עוד, לאור מה שאמרנו בשיעור הקודם, שהעונג הזה אפילו מצליח לאנוס את היצר הרע, שבאותו זמן שאתה נהנה משיעור, אתה לא חושב לא על ההיא ולא על ההוא ולא על הפרנסה שלך. אתה כוח מתענג שאתה שוכח לשעה בכלל עולם ומלואו. אז יש פה מקום לטעות שכאשר מתעסקים בצד העיוני, אתה שוכח עולם ומלואו. ממש, אני נמצא בגן עדן, לא הייתי אומר ששוטים, אבל גן עדן עיוני כזה, שהוא לגמרי משכיח ממך את העיסוקים בצרכים תחתונים. ואז הולך אותי מתפתח, כמו שאמרנו, איזה מין, הייתי אומר, בפיו כיבדוני וליבם רחק ממני. הפה מכבד, הפה מדבר גבוהה גבוהה, רוממות אל בגרונו. אבל כמו שאמרנו מקודם, חלקים שלמים שאפילו לא מודע לזה. הם נמצאים רגע בהפלה ובתרדמת, הם בתרדמת, כן? אבל לא מודע לזה, שבעצם לא תוקנו. אומר חובת הלבבות, חשבון הנפש, לא פחות, מאשר הוא נוגע לעניין העיונים, כן? תיקון המחשבות וסדרי המחשבות, ודאי וודאי שהוא נוגע למעשה. אומר הרב, והכוונה של החובת הלבבות, אף על פי שעניין החשבון יוצא הרבה למעשים, ולכאורה אין בפסוק זה זכר למעשים. האם פסוק זה שהבאנו יש זכר למעשים? וידעת היום השיבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. הקדוש ברוך הוא שולט בכל העולמות, שולט בשמיים, שולט בארץ, כן? אבל מה הרמז למעשים פה? איפה שמענו מן הפסוק הזה, שחובתנו, כן? שחשבון הנפש יתפשט גם על המעשים, לבדוק היטב, האם אני גם נאה מקיים, מה?
איזה חיפוש הידיעה, חיפוש האמת.
איזה ידיעה? איזה ידיעה?
ידיעת השם.
איך זה נוגע למעשה, הידיעה הזו, וידעת היום? איזה חלק, איזה חלק בידיעה, הפסוק הזה, הוא נוגע למעשים יותר? איזה חלק? אבל מה? מה תוכן ההשבה? יש תוכן. כי השם הוא, כן? השני, אתה אומר. כן? מה זה השני? כי השם הוא אלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. זאת אומרת, אתם אומרים, על הארץ מתחת זה הרמז למעשים. איך זה רמז לעשה? איך הידיעה הזו, אני פה חוזר לדבריך, משה, אתה אומר שעצם הידיעה תביא אותי למעשה. איך החלק הזה של הידיעה תביא אותי באמת לפן המעשי של חשבון הנפש, לבדיקה המדוקדקת, כן? האם באמת עשיתי, פעלתי, כמצוותו יתברך, מה?
אמר שאלוקים נמצא בארץ, זה כל משמעות, כל המשמעות, גם
בעדויים החתנים. כן, אז באופן כללי זה ודאי נכון. כלומר, אם אלוקים מבחינתי הוא לא רק בשמיים, אם אלוקים מבחינתי לא רק בשמיים, לא רק בעולם של מלאכים, אופנים ושרפים, אם הקדוש ברוך הוא גם הופיע כאן בארץ, אז איך אני יכול לנוע לעשות תנועה אחת, כן, איך כותב מסילת ישרים, כן, איך נוכל להתנוע תנועה אחת, כן, איך כותב שם, יש פה נכון? הלשון של הרוחל, יש פה? תביא לי רגע מסילת ישרים, תודה רבה. כן. אין תחליף ללשון שלו. כן, היראה יראת רוממותו התברך, שיירה מלפניו כמי שיירה מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועיה. כן, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעוסקו בתורתו. כן, במילים אחרות, יראת הרוממות זה יראה כזאת שבעצם רצון השם יתברך וכבודו הוא הולך לפניו, וכבודו הלך לפניו, והלך כבודו לפניו. כלומר, כבוד השם הוא לא רק למעלה, הוא גם למטה. כן? זה נקרא יראת הרוממות. היראה כזו, מכיוון שכבודו מתפשט עד למטה, איך אני יכול לעשות פעולה כלשהי, פעולת חיים כלשהי? בין איזה דיבור, בין איזה מחשבה, בין איזה מעשה, כן? בין איזה מידה. איך יכול להיות שיש בי איזה מוטיבציה של חיים? איזה פעולת חיים שהיא נעשית מבלי לקחת בחשבון את מציאותו יתברך. לא יכול להיות. זה חשבון נפש שלא מדבר. כלומר, כי השם הוא אלוקים בשמיים, בשמיים מעל ובארץ מתחת, זה בא בעצם לברר את גבולות הגזרה של התפשטות הכבוד האלוקי. זאת אומרת, בירורי האמונה עניינם זה להגיע לידיעה הכפולה הזו, שבשמיים מעל ועל הארץ מתחת. כן? מעניין לבדוק את העניין הזה מדי פעם. מדי פעם אני באמת שואל את עצמי, אני מניח שכל אחד עושה איזה מדי פעם, עד כמה הקדוש ברוך הוא נוכח בחיי? עד כמה נוכח בחיי? עד כמה בית אני חש את פעימת מציאותו בשעה שאני לומד דבר עיוני, בשעה שאני סוקר את נפשי ותנועותיה, עד כמה אני מרשה לאוטונומיה הנפשית שלי במצבי עכשווי להתנהל בשרירות ליבה, ועד כמה אני לוקח בחשבון ש... יש אוזניים בכותל, יש מי שמציץ מן החרקים, משגיח מן החלונות, יש עין רואה, אוזן שומעת, כן? ובתחום המעשי, כן? זאת אומרת, כדאי לבדוק את הנקודה הזו ולראות עד כמה הנוכחות האלוקית היא לוקחת חלק פעיל במישורי החיים שלנו, כן? באופן כללי אמר אחד התנאים לתלמידיו, לפני מותו, הלוואי יהיה מורה שמיים הלכים כמורה בשר ודם, מורה בשר ודם. אנחנו מכירים את הדוגמה היותר מעשית, כן, מעולמנו, של ההתפעלות נוכח סמכות. מורה, בשר ודם, כן? נוכח סמכות, או אפילו נוכח אדם אחר. אני רוצה לעשות איזה מעשה לא טוב, אבל יראו אותי. הנוכחות שלך היא בפירוש מונעת ממני לעשות את מה שחשבתי. הנוכחות שלך היא מספקת כדי שאני אקבול את ידיי ואמנע מן המעשה הזה. יכול להיות שאני אחפש הזדמנות שלא תראה אותי. ואז באין רואה, במקום שלא מכירים אותו, ילבש חורים, ילך למקום שלא מכירים, ויחטא. כך כתוב, אם תקף עליו יצרו, מה מותר לאדם ישראל לעשות? כן? ילבש חורים, כן? ילך למקום שאין מכירים אותו, ויחטא. יש בזה בירוב הראשונים, מה בדיוק מותר לחטוא? האם מותר גם לעשות עבירות דאורייתא, או רק דרבנן, כן? לא, כל מיני גזירות, אני יודע, גזירה לגזירה, לא, לא, יש בזה בירורים. כן? אבל, כלל של עניין, אתה מתרחק, כן? אז אולי אתה יכול לחטוא. השאלה היא, כיוון שהקדוש ברוך הוא באמת, אישה להתרחק ממנו, כן? כל הארץ היא שלו, כל שלו, כן? כל מחשבות לב הוא יודע. השאלה אם אנחנו באמת, עד נען אנחנו מרגישים את הנוכחות שלו בחיינו. זו בדיקה שחייבת לעשות. והיא חלק בלתי נפרד, ומהותי מאוד של חשבון הנפש שאנחנו מדברים פה. כבר אנחנו מדברים כאן לצד המעשי. כן? חשבון הנפש למעשה, על המעשים. כן? והכוונה, אף על פי שעניין החשבון יוצא הרבה למעשים, אם כן, איפה יש נוכחות לדבר הזה בתוך הפסוק? או לכאורה, אין בפסוק זה זכר למעשים. אמנם ממה שאמר, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, כמו שאמרתם, כן? על הארץ מתחת רמז, כי כיוון שהוא יתברך, אין עוד מלבדו בשמיים ובארץ. הנה מצד מה שהוא בשמיים אין עוד, כן? בשמיים אין עוד, אז זה מכוון אותנו לאיזה סוג חשבון נפש, לאיזה חלק של חשבון נפש? לאיזה חלק של חשבון נפש? מכיוון שבשמיים אין עוד, סימן שהוא שולט, ריבונו של עולם, רצונו אמור לשלוט בכל חוג המחשבות. המחשבות מרמזות לשמיים. זה החלקים היותר עיוניים שלנו. גם האדם יש בו שמיים בארץ. אז אם אומרים שאין בשמיים עוד, זאת אומרת שהוא שולט בכל העולם השמימי שלנו. קרי, המחשבות שלנו, כל הזדים העיוניים שלנו, כן? נוכחותו שם צריכה להיות נוכחות מלאה ושלימה. כן? זה נוגע למידת התארה. מחשבות הלב ומחשבות השכל. כן? אלו השמיים שלנו. משל, כן? זה מעין משל. כן? או, אז מצד מה שהוא אמר בשמיים ממעל אין עוד, מה הכוונה? מצד זה, זה מרמז לנו שראוי שכל ענייני השכל שלנו ילכו רק למען כבודו. האם המחשבה שאתה חושב כרגע, כן, אתה מבטא או מייצג את כבודו יתברך? כן? או לא? זו השאלה. יש לשאול, מה המחשבה הזו כרגע מייצגת? האם מחזקת יותר את כבוד השם יתברך, את הופעת רצונו, או לא? אולי הפוך, ההפך הגמור הנכון, אולי זה הפך רצונו. כן? ומצד מה שהוא בארץ אין עוד, חלק השני של הפסוק, מהו החיוב? פה זה הרמז על המעשים. החיוב הוא שכל ענייני המעשים הארציים ילכו רק למען כבודו. זאת אומרת, גם בעולם הגשמי, שפה בלי ספק, כן? בעולם התחתון הזה, שפה מעורבים הרבה 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 כוחות נמוכים, בצד המעשי של החיים. ככל שאנחנו יורדים יותר נמוך, כן? אנחנו יותר נמצאים בתוך סבך החיים. בתוך סבך החיים שכוחות נמוכים יכולים להתערב יותר במעשינו. ככל שאנחנו יותר נמצאים בעולם הזה, כן? גם פה הוא רוצה להופיע, גם במקום הזה, כן? כמו שאמרנו מקודם, שקל לנו יותר להכניס אותו בתוך עולם המחשבות שלנו, קל לנו יותר, קשה לנו יותר להכניס אותו בתוך העולמות התחתוניים שלנו. אבל מצד מה שנאמר בשמיים אין עוד, ראוי שכל ענייני עסקה. בארץ אין עוד, החיוב שכל ענייני מעשים ארציים ילכו רק למען כבודו. וזה באמת הוא דבר גדול, שצריך האדם להתיישב על זה. פה צריך תשומת לב מיוחדת. אמרנו שבכלל החשבון נפש צריך להתייצב, להתיישב. כן? חשבון נפש חייבים להתיישב, חייבים לעצור, חייבים להתבונן. חשבון נפש אי אפשר לעשות מתוך שטף החיים. חשבון נפש, כמו שאומרים מציאות הישרים, צריך לקבוע זמן שלא יהיה ראי, אלא זמן קבוע ביום שבו אדם עוסק, עוצר את כל שטף, כן? מעשיו, והוא עכשיו פשוט חושב על מה שעבר עליו. הוא מייחד זמן, כן? קל וחומר שבאים לבדוק את המעשים. וצריך להתיישב על זה. וזה באמת דבר גדול שצריך האדם להתיישב על זה. כן? ולמה? איפה מצוי מקום החולשה? כי לפעמים מצד הציצו בעיוניות, כן? מצד זה שהוא מציץ בעיוניות, כלומר מתעסק בחלק של המושכלות, כמו שאמרנו מקודם, לקיים מה שנאמר בשמיים ממעל, כאשר הוא מציץ בעיוניות, וירגיש כבוד השם יתברך מעט, מתוך שהוא עוסק, כן? במחשבות גבוהות, בבירורים נפלאים ונשגבים, הוא בפירוש מרגיש נוכחות של השם יתברך בתוך שכלו, כן? השם יתברך בהחלט חדר לתוך שכלו, והוא חש את זה בדמות עונג, או צמאון אינטלקטואלי פנטסטי, יש סיפוק, יש תענוג לא רגיל, כן? אנחנו מרגישים את זה לפעמים, שאנחנו יוצאים משיעור, שאנחנו קוראים ספר, אנחנו מרגישים עונג גדול, כן? העונג הזה מקורו וסיבתו, שהשם יתברך חדר לתוך שכלנו, הרצון שלו חדר לתוך שכלנו, שכלנו נעשה כלי להכיל משהו מרצונו. וההתערבות והזיווג הזה, כן? בין השכל שלנו, כן? לרצונו, או לחוכמת השם יתברך, יוצרת עונג. והעונג הזה מציף אותנו מכף רגל ועד ראש. הוא גורם לנו תענוג בלתי רגיל. עד כדי כך שאנחנו נמסור את נפשנו לזה אפילו. מצידי אני מוכן שבל למות עם המחשבה הזו. לא אכפת לי משום דבר, לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, לא רוצה שום דבר. רק תשאיר אותי עכשיו כאן בית המדרש, זה הכל. כי זה כל האדם. כביכול, הוא יכול להגיע מסקנה שזה כל האדם. אמרנו זה מקודם. אומר הרב, זה הסכנה פה. כלומר, יצר הרע שלו נגיעה בדבר, כן? לגרום לנו את האשליה המסוכנת שדאי לנו בזה. לחשוב שזה כל עבודת השם. כי לפעמים מצד יציצו בעיוניות, וירגיש כבוד השם ידורך אפילו מעט, מעט אבל טוב, מעט הכמות, אבל רב האיכות, מצד העונג, כן? יפתהו לבבו. כן? העונג הזה הוא מופיע מתוך הלב. לכן הוא גודש את האדם לגמרי. זה נקרא יפתהו לבבו. יפתהו לבבו. כן? מכיוון שמרכז העונג זה הלב, כן? לכן, כן? הוא כובש אותו לגמרי. ואז יש פה פיתוי. מהו הפיתוי? יפתהו לבבו, כי זולת התגלות הלב, חוץ מהתגלות הלב, אין עבודה חס וחליל. זה מה שאומרים, הכל צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בלב. כן? בלב אנחנו אוהבים אותו. כן? מרגישים בלב, רגשות נפלאות, כן? הנצרות, היא ביטלה את המשפטים. היא ביטלה את המשפטים, את החוקים, את המשפטים, שעניינם זה לסדר את חיי המאמין למעשה, ונשארה רק עם הללויה, רק עם רגשות הלב, עם עשות הנפש, עם התחושות הנפלאות הפנימיות, שיקור ולא מיין, כן? זהו, זה מה שנשאר. כן? זה מסוכן מאוד, כי לפעמים מצד את צורך אולי, כן? יפתהו לבבו כי זולת התגלות הלב, אין עבודה חס וחלילה. ריגוש, זה הכל. ובאמת צריך לעקור רעיון זה מן הלב. אין מקום לרעיון הזה. זה רעיון עוצרי. זה רעיון שגוי. כן? כי הוא מפסיד מאוד. הוא מפסיד מאוד. הוא מפריע לאדם, כן? מונע מן האדם לתקן את עצמו באמת. אמת הדבר, כן? יש קצת אמת אמנם, כן? איזה גרעין אמת בהנחה הזו, כן? המוטעת, יש גרעין אמת. מה גרעין האמת? אמת הדבר, כי אין צריך האדם להשליך עיניו לאחוריו. אוי ובוי אם אדם אומר, אני לא יציץ במושכלות האלוקיות, אני אהיה רובוט, אני אעשה רק מה שצריך לעשות, בלי לדעת, בלי להבין, לא רואה, לא שומע. לא. אסור להשליך עיניו לאחוריו. צריך להשתמש בעיניו השכליות, ולהשתדל להבין עד לאן שידו מגעת, כלשונו של הרמב״ם, כן? בניסוחו המיוחד, בהלכות הדעות, צריך אדם ישראל, כן? להאמין, או לידע ולהאמין. או בלשונה של הרמח"ל בדרך השם, צריך אדם להאמין ולידע. נגיד את זה איך שנגיד את זה. אבל שילו... מה זה? כבר עולה השן? מה זה? אה? חזק. אה? אנחנו מתנצלים בפני הצופים, בפני הצופים על התקלה הטכנית. או, מה עשית גם, גיא? איך מה עשית? הפסקת לעשן? הוא לא משן. הוא לא משן. תדעו שהוא לא משן. חס ושלום. סיילה. בכל אופן, סליחה, אמת הדבר כי אין צריך האדם להשליך עיניו לאחורה, ודאי שלא. כן? צריך להאמין ולידע, לידע ולהאמין. וידעת היום, והשיבות אליך, ודאי. כן? ומשהו משער בכבוד קונו, ודאי, משהו משער כמובן, לפי שכלו, בכבוד קונו התברך, הוא דבר קדוש ונשגב. כן? כן? אני אפסים אולי לביטוי משער, כן? הביטוי משער אומר לנו, שאף על פי שאנחנו לא יכולים לשער, או להבין את כבוד בוראינו לגמרי, אבל לא באים אלינו בטענות. מה שכל אחד משער, כל אחד לפי מה אתם משער ליבי, שנאמר, נודע בשערים בעלה. כל מן, כל אחד ואחד, לפי מה שאתה משער ליבי. כלומר, העיקר, לעשות את ההשתדלות שלך, כן? אבל מה שאתה משער בכבוד קונך, זה דבר מאוד גדול. כן? למרות שההשגה שלך, לעומת השגתו של אדם גדול, היא כאפס וכאין. אבל זה לא משנה. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיחווין ליבו לשמיים. כל עוד, כן? השימוש שלך בשכל, זה כדי להכיר את כבוד קונך. למרות שאתה מוגבל בהשגה השכלית שלך. אבל אתה באמת עושה מה שביכולתך לעשות, על פי עמות מידה של תורה, כן? וכן הלאה, זה בסדר גמור, כן? ומשהו משער בכבוד, בכבוד קונו הוא דבר קדוש ונשגב, מכל מקום. עם כל הכבוד והעיקר שאנחנו נותנים להבנות השכליות, אנחנו חוזרים ומזכירים לעצמנו מה שאומר הרמב״ם, שיקר בעיניי ללמד דבר אחד באמונה מכל מה שאלמדהו. אנחנו לא שוכחים את זה. ובמורה נבוכים, כן, הוא אומר, בלשון אחרת, כל מי שאינו עוסק במושכלות האלוקיות, הרי הוא בהמה בדמות אדם. ביטוי של הרמב״ם. אז תראו איזה כבוד ועיקר, כן? שיש לעניין של העיונים, הכל טוב יפה. אבל כמו שאמרנו, אין עיקר מדרש אל המעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מילים אחרות, כל עוד הלימודים העיוניים, הם חותרים להתוודע על הכבוד האלוקי, באופן כזה שידיעת הכבוד הזה עכשיו ישלח דברו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, ישלח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, כל עוד שאני לומד את כבודך, אני יכול ללמוד על הזולת. עכשיו אני לומד שיעור על הזולת. כבוד הזולת, שהזולת נברא בצלם. ככל שאני יותר לומד, אני מתוודע לכבודך החי. וכתוצאה מזה, אני מביא לך כוס מים. למה הבאת לכוס מים? כי למדתי על כבודו. זאת אומרת, כבודך כל כך מוחשי וכל כך חי בהכרה שלי, שאני לא יכול שלא לעשות לך, כן, משהו מעשי. עד כדי כך שכל הלכות של בן אדם לחברו, המעשיות, יוצאות לפועל מתוך ההשערה בכבודך כנברא בצלם. זאת אומרת, הלימוד תכליתו זה להתוודע לכבוד האלוקי באופן חי. מה זה כבוד תלמידי חכמים? אין הכוונה שיבוא, נבוא, אנחנו נבוא ונעשה ככה ונעשה. הכוונה היא שאחרי שאתה מכבד אותו, אתה תאהב יותר את התורה, אתה תלך יותר בדרכיו, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. וכל אחד מאיתנו תלמיד חכם לעניין מסוים. זאת אומרת, הלימוד עניינו זה להיפגש עם הכבוד החי של הבורא. לא רק קליפה העיונית, השכלית, כן? לכן אומר נפש החיים, פרק ד', הוא אומר שמה, שאדם לומד תורה, הוא צריך לעצור מפעם לפעם ולשאול את עצמו, למה אני לומד? כי אם הוא לא ישאל את עצמו למה הוא לומד, הוא יישאר בנישה האקדמיה, ולא באקדמיה. הוא צריך לקדם את פניו של השם יתברך. אבל לימוד שלא עובר את הרענון הכוונתי הזה, שלשם מה אנחנו לומדים, פשוט נשאר ברמה האקדמית. ואז האדם לא מוריד את הדברים למטה. כאילו העולם התחתון שלו, של המעשים, הוא מנותק, הוא מובלט. הוא מובלט בפני עצמו. לך אני נותן את השכל ריבונו של עולם, תשאיר לי, תעזוב אותי, תניח לי להתנהל כרצוני במישורים הנמוכים. שם אני בעל הבית. אהיה יהודי בביתך, בעולם השכלי, ורומאי בצדך, בעולם המעשי. או בניסוח המודרני, הפרדת הדת מהמדינה. יש את המדינה שהיא כוללת את כל החיים התחתוניים, ויש את הדת שהיא עוסקת בדברים. בבית הכנסת, דלת אמות של הלכה, כן? תעסוק מה שאתה רוצה, תעופק בשמיים, תעזוב לנו את הרחוב. תשאיר לנו את הרחוב, תשאיר לנו את העולם המעשי, שם פועלים חוקים שונים לחלוטין. תראו כמה שזה מסוכן. מסוכן. על זה מתריע הרב בעקבות חובת הלבבות. זה עיקר הדגש של חובת הלבבות בדבריו. כן, על הארץ מתחת אין עד. כן. כן, משה.
על שלא לזלם במעשים, זה מצוות המעשיות, או על מעשה לצאת לעבוד?
המצוות. זה כולל... שהוא מדבר, כן, אתה שואל, מה הכוונה פה שחשבון הנפש צריך להתפשט גם על המעשים? כן. אתה שואל, אם הכוונה היא, כן, שחשבון הנפש צריך להוביל אותי, לאחוז במצוות, או הכוונה היא, המעשים, פירוש דבר, לצאת לעבוד, להתעסק בענייני העולם הזה. זה שני צדים של אותו מדבר. ההתעסקות בענייני העולם הזה, כן, כמובן, ההתעסקות הישרה והטבעית, לא מדובר עכשיו על מעשה, על התעסקות שלילית. ההתעסקות בעולם הזה, בענייני העולם הזה, אלו הם הכלים. אם אני לא אעבוד, אם אני לא אלך למכולת, אם לא יהיה לי יחסי שכנות, אני גם לא אוכל לקיים את החושן משפט. זאת אומרת, המצוות, הן מדריכות אותי בתוך המעשים. זאת אומרת, המעשים הטבעיים שאותם אנחנו עושים, כן? מצד הטבע, אלו כלים שבתוכם המצוות מתגלות. רצון שהם מתגלה בתוכם באמצעות המצוות. זאת אומרת, יש את העולם הטבעי, שממנו יוצאים כל המעשים הטבעיים, אכילה, שינה, עבודה, יחסי אישות, כן, ענייני כספים, הכל. המצוות באות אל המעשים האלו, כן, מתחברות איתם, וגורמות למעשים האלה להיות חלק מרצון, לגלות בהם את רצון השם. כל זה כלול בחשבון הנפש, בדיוק כך. זאת אומרת, שאני משער בכבודו יתברך, הכבוד החי של הקדוש ברוך הוא, מזה ודאי וודאי שאני אחוז במצוותיו, ואני אקח את מצוותיו אל תוך העולם המעשי שלי, אל תוך שתיית השוקו שלי, אל השיחה, שיחת החולין, כן? שאני אדבר איתך, ואל חובותיי במקולת, וכן הלאה וכן הלאה. אין ספורות למו לכל המעשים שאנחנו עושים. זה כולל את הכל. זאת אומרת, לתת לעולם המעשי את הנפח ואת המילוי התוכני שלו, כן? זה כלול בחשבון הנפש המעשי. כן? מה שאין כן, שהעולם המעשים הטבעיים שלי מתנהל באופן שרירותי, בלא מכוון, בלי הדרכתם של המצוות וכן הלאה וכן הלאה. כן. יש עוד שאלות? אין שאלות. כן. בוא נראה הלאה. ומה שמשאר בכבוד קונו יתברך הוא כדבר קדוש ונשגב, כן, ודאי, ודאי, חלילה, חלילה, לא באים זלזל בלימוד, מכל מקום כל פרטי המעשים, ותלמוד תורה בהלכות קצובות, כן, כל הטרחה הגדולה שאנחנו טרוחים ועמלים, כן, או אמורים לטרוח ולעמול כדי לברר הלכות, פסוקות, למה כל הטרחה הזו? מה כל העניין הזה? אנחנו רוצים לעשות לו משכן. ועשו לי משכן. כל הלכה זה חלק מן המשכן. כל הלכה זה משכן קטן. שעניינה זה בעצם לאפשר לרצון השם להלך בתוך המציאות. זה נקרא הלכה. כן? אל תקרא הלכות, אלא הליכות עולם. לא. זאת אומרת, זה הליכות עולם. כלומר, קדוש ברוך הוא מהלך בתוך ההלכות. כשאנחנו עמלים לברר את ההלכה, אנחנו בעצם עמלים בבניית המשכן. כי ההלכה זה נקודת המפגש בין רצון השם לבין מעשה האדם. לפעמים שואלים, מה כל העבודה הזו לכם? יושבים פה באמת, ברוך השם, חבר'ה לומדים באמת שעות לגבי שעות תלמוד, הלוואי שהייתי יכול, הלוואי. כן? צריך להתאמץ. לא זכיתי. אבל אני רואה, יושבים פה שעות על גבי שעות. מה כל העבודה הגדולה הזו? העבודה הגדולה הזו זה בדיוק כמו עבודה של המנתח בשעה שהוא מנסה לחבר את היד חזרה לגוף, להחזיר את האיבר הפרטי לאורגניזם החי, כדי שהיד הזו תמשיך לקבל את החיות מן הלב. עבודת התלמוד כולה היא לקחת את הפרטים, פרטי פרטים, ולחבר אותם לכלל הלכה, מה שנקרא לימוד גמרא הליבה די הלכתה. זאת אומרת, כל הפרטים והעיסוק פרטים זה בעצם לקחת את הכל ולתעל אותו לפסיקת ההלכה שמהווה את המעשה הרצוי בעיני אלוקים, ופה יופיע רצונו. תראו איזה עמל ואיזה מאמץ שעושים בעם ישראל, כן? מאז ומתמיד, מאז הופעת תורה שבעל פה, כדי לבנות את הכלים להופעת רצונו. את הכלי המובחר שנקרא הלכה, כן? אם כי התלמוד לא כולל רק הלכות, הוא גם כולל הדרכות ודרך ארץ, אבל בעיקרו הוא כולל הלכות. קרי, התלמוד הוא יסוד המשכן. הוא מייסד את הכלים ההלכתיים, המנהגיים, הגזירתיים, התקנות, הדרך ארץ, כן? בדרך הסיפורים שאתם רואים לספר, וכו'. ועשו לי משכן שכנים בתוכן. כל התלמוד הוא חשבון נפש אחד גדול של הלכה למעשה. וגם חלקי המחשבה שבו והעיונים שבו, לכן זה בבלי, זה בלול. האגדה וההלכה לא הולכים לחוד. אצל חז"ל שעוסקים באגדה, עוסקים בהלכה. כשחז"ל עוסקים באגדה, תרף ומיד, הם כבר מוצאים את עצמם בעולם המעשה. הם לא נשארים תלויים בעולם האגדה, במחשבות יפות, בפילוסופיות, לא. לכן זה בלול ביחד בתוך התלמוד. אומר כאן, כי פרטי, מכל מקום, כל פרטי המעשים ותלמוד תורה בהלכות קצובות שהם קודשי הבורא יתברך, הם עיקר העבודה. זה נקרא, עיווה לו הקדוש ברוך הוא לעשות דירה בתחתונים. זה נקרא דירה בתחתונים. על איזה תחתונים אנחנו מדברים? העולם השרפים והאופנים זה לא תחתונים. זה גבוה מדי. זה גבוה מדי. תארו אתכם שהשמש יותר רחוקה קצת יותר מאיתנו. הכל היה קופה. תסתכלו על כוכבים שאין להם שמש. או שהשמש רחוקה מהם יותר מדי. כפויים לחלוטין. חתיכת קרח שאין משום חיים, משום דבר. או שהשמש קרובה מדי, כן? מדבריות נצח, כן? צדק, איזה? לא צדק, איך זה נקרא? הכוכב המדברי הזה, איך הוא נקרא? לא אחר, כן. יש את הכוכבים הקפואים, יש את הכוכבים המדברים. או שהשמש רחוקה מדי, או שהיא קרובה מדי, כן? אבל ענייננו, כן? אי אפשר שזה רחוק מדי, אם זה רחוק מדי, זה כבר לא מחיה. עיקר העבודה, עיקר העבודה זה לאפשר לשמש האלוקית, באמת, גם לחמם את עולם הזה. אחרת עולם עשה הוא שממה. שממה. אין, שממה. מתי אדם אומר על מקום מסוים שממה? שהוא מסתכל ואומר, שממה. אין שם כלום. שממה. אז עיקר העבודה זה להביא אותו דווקא למדבריות, להפריח את השממה. אם קו הגשם היה היום, כן? אם קו הגשם היה עד לעניין קו הגשם בשנות ה-50, בירטוביה, כן? אני יודע שמה. עכשיו, כן? עכשיו הוא צריך להגיע גם לאילת. הוא צריך להגיע גם למדבריות, גם לסהרה, כן? צריך להגיע רחוק. זה נקרא דירה בתחתונים. רצון השם מגיע גם למקומות השכונים, הרחוקים מאוד, הירודים מאוד, היצריים מאוד. הצלת המציאות כולה, להציל אותה, להציל ומתוך כך להציל. זה עיקר עבודה. ואפילו שאינו מרגיש בהם התגלות לב, יכול להיות שבהתחלה לא תרגיש התגלות לב, יכול להיות שבהתחלה תרגיש רק כעבד שעושה רצון אדוניו בלי שום הרגשה וטעם, לא רק יכול להיות בטוח, כן? תיזהר. שלא יגרום לך הדבר להימשך אחרי המושכלות ולהגיד, המעשים, המצוות, לא מרגיש בהם טעם, איפה הכיף, איפה החוויה, איך אומרים, אני לא מתחבר, כן? אני לא מתחבר, רק איפה שאני מתחבר, איפה ששכלי מסכים, איפה שרגשותיי רגילים בו. אמרנו כבר, זה לא נקרא עבודת השם. אז צריך להיות, צריך לדעת. ברגע שאני רוצה להשקוט גם את השדות, כן? המדבריים, אין שום ספק שבהתחלה אנחנו לא נרגיש טעם בקיום המצווה. לא נרגיש. כי עדיין לא נמשך לנו יפה השמן בתוך הפתילה. עדיין רצונו יתברך לא יתברר לנו במידה כזו שהוא נמשך גם אל תוך המעשים. עדיין שזה עצירה וחסימה בין הרבדים השונים של האישיות שלי. הוא נמשך יפה בשכל, פה. פה אני מרגיש לו נהדר, אני ממש מתענג, אני חייב להגיד לכם, אני רואה שאתם מתענים קצת, אבל אני ממש מתענג בשעה האחרונה. כן? כיף. אבל בוא נראה אותך עכשיו הולך לקיים מצווה מעשית, יבשה, על פי גדרי ההלכתיים, במשנה ברורה, בשולחן ערוך להרגיש תוקף, לא בטוח שתרגיש. למה? כי יש איזה חסם, עורקים קטן, כן? שצריך לפנות אותו, איזה מדלל דם כזה נחמד, כדי שבאמת יזרום יפה גם לנימים של האצבעות הקטנות שיש לי ברגל. זה ייקח קצת זמן. תכף, זה ייקח קצת זמן, אנחנו צריכים לעצור כאן עוד רגע, כן? אנחנו כרגע, אנחנו אומרים את העקרונות, אבל גם הם חשובים. כדי שלא נופתע בשעת מעשה, כשנפגוש את הקושי הזה, לא להיבהל, אלו דברים ידועים, כן? הם משוערים בחוכמת חז"ל, שבאים לתאר לנו את התהליכים של חיבור שמיים וארץ, זה הרבה מוזכר הדבר הזה. זה קשה, אין התגלות הלב, אין התרגשות באותו רגע. זה בוא יבוא, נעמיק את לימוד האמונה. יותר בעומק, יותר בשימוש תלמידי חכמים, ולאט לאט אנחנו נראה שגם נתאבה לעשות את המעשה. כן? גם מעשה יהיה ספוג, כן? בהכרה עמוקה, שמתגלה בו רצונו. לעשות רצונך חפצתי, עשייה. כן? אבל אחרי שיזכה לדבק עצמו בשם קודשו, או לפני כן, ואפילו שאינו מרגיש בהם התגלות לב, הוא רק מפני שעוד לא הורגל, ולא נתקדש לדווקה ברצונו יתברך. עדיין לא. עדיין יש חלקים שמתנגדים בו, ברצונו יתברך, הוא צריך לפתוח יותר פתחים, לרצון של השם, הוא פתח לו את השכל, הכל טוב ויפה, ייתכן שהוא צריך לפתוח לו פתחים בשכל נוספים, יותר עומק, יותר ביטול בשכל, יותר עמל בלימוד, כן? יותר להחדיר את רצונו יתברך גם מתוך השכל, ואז מתוך הקישור הטבעי שיש בין השכל לחלקי הנפש הנוספים, כי הרי הנפש היא אחת, יכול להיות שעד מהירה ירוץ דברו, גם למקומות היותר נמוכים. אז זה גם עבודה במישור השכלי יותר עמל, יותר פתיחה, ודאי גם מישורים התחתונים יותר. כן. אבל לאט לאט להתרגל לדווקא ברצונו ידברך. אבל אחרי שיזכה לדבק עצמו בשם קודשו, תכף כשיתחיל לעשות דבר שהוא רצונו ידברך, שכל העיונים שבעולם וכל החוכמות אינם כי הם דרכים להשגת רצונו. זה מה שאמרנו מקודם, שכל העיונים המושכלות שאנחנו עוסקים בהם, יש לנו לכוון בהם אך ורק כוונה אחת. לפי שאתה לומד לימוד, כל לימוד שהוא. מרגע זה, הרב ביגון תכף נכנס. הרי אני מכוון בלימודו של הרב ביגון, למרות שהוא לימוד עיוני. הרי אני מכוון בו להכיר רצונו וכבודו ידברך. על מנת שאזכה לקיימו, הלכה למעשה. זה צריכה את הכוונה, כוונה הראשית. חליל חלילה, להתרשל בכוונה הזו. כי אם אנחנו מתרשלים בכוונה הזו, הטבע ייקח אותנו לאן? לחוויה העיונית. הטבע מתעד האינסטינקטים שלו, יש לו נטייה לחלק בין עולמות, זה כלל. אם לא נערב פה כוונה נוכחת, הכרתית, כן? שאנחנו רוצים לחבר את הדברים, זה פשוט לא יקרה. כי הכוונה הספונטנית, היצרית, היא תמיד לנתיק. זה חבל, אבל זה ככה זה. אנחנו צריכים עירנות, זה מה שאמרנו, האדם הוא לא אינסטינקטיבי. האדם הוא צריך לשתף את ההכרה שלו. לכן, ספרדים כל כך, כן, אוהבים את הלשם ייחוד. כן, הלשם ייחוד. הכוונה חייבת לבוא, בכלל זה הלכה. שצריך לכוון במצוות. מצוות, כוונה במצוות זה, כוונה כללית זה חובה. כוונה פרטית, יש בזה מחלוקת, אני צריך לכוון את הכוונה הפרטית בכל מצווה, אבל כוונה כללית, שהרי אני עושה כן, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, זה שווה לכל נפש, כל הפוסקים סוברים כך. ודאי וודאי במצוות שנתפרש טעמם הפרטי בתורה, כדוגמה ציצית ותפילים וציאת מצרים וסוכות, וזה ודאי וודאי צריך לכוון כוונה פרטית. אבל בלי כוונה מינימלית, בסיסית, בתחילת השיעור, הרי אני יושב בשיעור, על מנת שיזכה, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות לקיים. יש חסרון בלימוד הזה. מה לעשות? שכל העיונים שבעולם, וכל החכמות, אינם כי מדרכים להשגת רצונו, וכיוון שהוא עסוק ברצונו, מה דמות נערוך למעלה זו? והכל הוא על פי החשבון שגם בארץ מתחת אין עוד מלבדו, כמו שאמרנו. וידע שרצונו יתברך בכל דבר טוב. כן? רצונו יתברך ומתגלה בכל פעולה חיובית. בין, כן? כמו שאמרנו, בפעולה שכלית חיובית, מחשבה טובה, בריאה, עמוקה, טהורה, כן? בין במעשה. וכל דבר רע הוא מרידה ממש. להסתכל, כי כל מה שאין אנו עושים נגד רצון אדם נכבד, כן? להתבונן בזה, שכל מה שאין אנו עושים נגד רצון אדם נכבד, אינו כי מצד פנימיות רצונו. אנחנו לא מפחדים מזה שהוא יעניש אותנו, ולא יזרוק אותנו מישיבה, אלא מצד פנימיות רצונו. כלומר, מה גורם לנו להיזהר בכבודו של פלוני? לא נתון חיצוני. אדם חשוב, שאנחנו מתייראים ממנו. מה, ירביץ לי הרב אליהו? שם ישלח הרפואה שלמה, הוא ירביץ לי? ודאי שלא. אז למה אני כל כך מתיירא ממנו? למה אני רועד כדגי הים? הכבוד הפנימי שלו. אז תראו איך הכבוד הפנימי שלו גורם לי למעשה. כן? המפגש עם הכבוד הפנימי של רב אליהו, הוא גורם לי מעשה. תראו איך הכבוד הוא לא מנותק ממעשה? זאת אומרת, כאשר הקליטה שלי היא של עצם הכבוד, אי אפשר שזה לא יביא לידי מעשה. אי אפשר שכתוצאה מזה, עצמתי די לדע, כן? לא יהיו נוקשות. ודאי. זה סוג הכבוד, זה מה שנאמר, מורה בשר ודם, כן? מורה שמיים כמורה בשר ודם. אם כן, אז כמו, וכן, כמו שכאשר אנחנו באמת מתיירים יראת הרוממות מאדם גדול, מצד כבודו הפנימי או רצונו הפנימי, וזה מביא אותם לידי מעשה, קל וחומר, בנו שקל וחומר, כבוד השם יתברך, אם כי לא נתגלה לנו עדיין בשלימותו, כן? אבל ודאי שכל כל הכבודים הפרטיים שמופיעים אצל תלמידי חמים, ודאי שהם יונקים ושואבים מאיפה מכבודו יתברך, את השם הלוקח עתירה לרבות תמידי חמים, כן? ודאי. והסתכל כי כל מה שאיננו עושים נגד רצון אדם נכבד, אינו כי אם מצד פנימיות רצונו, לא מצד גופו. ואם כן, איך אפשר לעשות אך בדבר קטן נגד רצון אדם כל, שכל חיי העולמים הוא רק רצונו הגדול יתברך, שמו, מה שהבנו, הבנו. בסדר.